ההבנות היותר אמיתיות וגם היותר מחיות ומבריאות גם בעניין האלוהי הם לא המחשבות העוסקות למדנו שההבנה היותר אמיתית, היותר מחיה, היא זו שפוגשת ומתארת את העניין האלוהי ביחסו אל העולם. והיחס הזה הוא כיחס הנשמה אל הגוף. למדנו בפעם האחרונה מתוך אורות הקודש שרק הנקודה התחתונה של הנשמה מתגלה בגוף. אבל על ידי הנקודה הזו שהגוף יכול לפגוש אותה במושגים שקוראים אליו, על ידי זה אנחנו שחיים חיי גוף יכולים להתעלות, לצמוח, לברר את היחס שלנו אל הנשמה. תוך מה שאנחנו מתעמקים ומשתלמים בהכרה שלנו, במוסריות שלנו, אז ככה אנחנו הולכים ופוגשים יותר את מה שמונח במושג הזה של נשמה, של נשמת החיים שלנו, של נשמת העולם, כפי שמופיע בנפש החיים, מתוך דברי רבותינו, למה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, של נעלך מעל רגליך, של נעליך מעל רגליך, שהנשמה בגוף נמשלת כמו רגל בתוך נעל, שרק הצד התחתון שלה נמצא בתוך הנעל. הצד התחתון הזה באמת לא פוגשים את החיתובים שבו, כי הוא מכוסה בנעל. פוגשים אותו רק דרך הגוף. איך יודעים שיש רגל בתוך הנעל? פשוט כי הנעל הולכת. הנעל לא הייתה יכולה ללכת בלי שרגל נמצאת בתוכה. כי רק הרגל שבנעל, הכף הרגל שבנעל, היא זו שמחוברת במערכת עצבית למוח, לקבל את הפקודות, והיא זו שיכולה לנוע, והיא זו שיכולה לבחור לאן לנוע, ובאיזה אופן לנוע, של הליכה ושל ריצה. אז הרגל שבנעל זה כוח החיים. אבל הוא לא מופיע, מה שמופיע כלפי חוץ זה הנעל. רק הרגל שבנעל היא קשורה אל כל הגוף, קודם כל הירך, השוק, תוך זה אל כל הגוף, גם באופן שכוני, אבל גם באופן מזגי. זאת אומרת, כוח החיים שברגל הוא כוח החיים שמחובר על ידי העצבים אל המרכז, המוח, הלב, האישיות. אז הנשמה בגוף זה כמו רגל בתוך נעל, שרק הצד התחתון שלה מופיע. הוא זה שיכול להופיע במושגים של גוף, כפי שלמדנו בפעם האחרונה מתוך דברי הרב על צלם אלוקים שבאדם, שזה התרגום שהנשמה מתרגמת, שאותו חלק אדריכלי מתרגם להופיע בשפה של גוף. אבל דרך מה שהגוף מגביר את צלם אלוקים שבו, את הופעת הנשמה שבו, דרך זה הוא לב ופוגש את הנשמה באמת, כפי מה שנמצאת, בעומקה, בחופשיותה, ובשלמותה האלוקית. מה?
איפה זה נפש
החיים? נפש החיים זה נראה לי בשער א', אין לי את זה פה עכשיו, אבל אני אביא לך את זה פעם הבאה. לפסוק שער לך מה רגליך, כן.
שאלה, שבוע שלוש אלף קצת לא מתכוונת את הנקודה, אותה נקודה דרכלית, אפשר להבין אותה, איזשהו משהו חיצוני שמסדר את היחס בין היכולת של הנשמה להופיע בגוף. לבין הגוף עצמו.
כן.
אפשר להבין את זה כנקודה יותר פנימית של הנשמה, ש... שדוחפת להופיע בתוך העולם הזה. שמתוך זה יש, עד כדי כך שזה מופיע, יכול להופיע בתוך העולם הזה, לסדר אותו לפי ה...
שני הדברים נכון. כלומר, ביחס אל המדרגות האחרות, המדרגה הזו היא תחתונה. כי היא מצליחה לצמצם את התכנים באופן שיוכלו להופיע גם בסבא של גוף. אז הם לא מופיעים ברחבותם, בנצחיותם, בקוליביותם, הם מופיעים בסבא של גוף, בזמן, במקום, קצב מסוים. צד שני, כמו שאתה אומר, כמה שכל המדרגות מחוברות, וזו לא מדרגה מנותקת, זה לא שאותו תוכן שמופיע בעולם בצורה מוקטנת, זה תוכן אחר מאשר התוכן האלוקי הגדול. אם תופסים את הכל בתפיסה אחדותית, אז המדרגה הכי תחתונה, זו המדרגה הכי עליונה.
זה קודש קודשים
שאתה אומרים. כן, קודש קודשים, לא יודע, בדיוק, בדיוק, אבל שם הרב אומר, נקודה יותר תמציתית. כן, אבל זה אנחנו נלמד, זה הערה חשובה. קודם כל, יחס הנשמה אל הגוף, הנשמה זה הצד המשפיע בחיינו. כמו שדיברנו על כך שהחיים הם לא רק חומר, כלומר לא רק מציאות שמתפתחת, משתכללת, צומחת, קיימת, חיים, יש בהם גם צד מחיה, משפיע, מעניק משמעות, דוחף לשכלול, דוחף להתפתחות. זה מונח בחיים עצמם. בחיים יש צד חומרי, גופני, ויש צד מחיה. ככל שאנחנו נגביר בחיינו את הצד המחיה, הצד המתחיה, את הצד המשפיע על הצד המקבל, את הצד המזין על הצד הצורך, כך אנחנו יותר מקבלים את הנשמה אל תוכנו, נפגשים יותר עם הנשמה. זהו יחס הנשמה, מהי הנשמה אל הגוף, מהי הנשמה אל חיינו, זהו הצד הרוחני, יש לו תכונות רוחניות, תכונה של רוח, ועל כן הוא מחיה, הוא ממלא אור קיום והפרחה אל הגוף, שהוא הדבר הנדרש לחיים, לאורה ולהפרחה, וכפי שדיברנו על היחס בין שלושת הצמדים הללו, אור ואורה, אור זה התוכן ואורה זה המציאות הנשפט, התוכן הזה כשהוא כפה מופיע בתור חיים, תכונות חיים, סדר של חיים, קיום, זו העמדה הנצחית, התדירית, שמופיעה כופה של חיים, הולכים ומשתנים, והפרחה שמופיעה באופן של פריחה. כן, זה רק על השם בכתב יד. רבנו כתב את שניהם, שזה הצד של השכלול. כל זה למדנו בפעם האחרונה. כן, הקדוש ברוך הוא ביחס אל העולם, הוא נשמת העולם. העולם שלנו, אנחנו מזהים שזה לא אוסף של איברים או אירועים שכל אחד נע לעצמו. וכל אחד מנסה לצבור כמה שיותר אחיזה או הזנה מתוך הסביבה. אלא בעולם יש גם כוח דוחף, מניע, כוח מקיים, כוח משכלל, כוח שמעניק משמעות למציאות. וזה הצד האלוקי שבבריאה. היחס הזה, כשהוא מתמלא בלב ונפש, הוא ממלא אותם אהבה יותר מיראה. ונעימות, היגיון ושלווה יותר ממרירות הזדעזעות. כאן אנחנו כבר פוגשים מושגים הלכתיים, מצוותיים, שמופיעים בחז"ל, כן? שמשלימים את היחס אל הבורא. היחס אל הבורא יכול להיות ביראה ויכול להיות באהבה. יראה זה המאפיין של עמידה אל מול הגודל. כן, יראה כמו ראייה. שיוויתי השם לנגדי תמיד. בלי יראת שמיים, זאת אומרת שכשאני ניגש אל העולם אני מתחיל מעצמי. ואני נותן את הערך לכל דבר. אבל כשאני עומד מול העניין האלוהי, אני מתבלה בפחד, בחרדה. כן, וירא העם, ויחרד כל העם, וינו מרחוק. אני לא זוכר בדיוק את הפסוק. כן. כן, החרדה זה זעזוע פנימי. כן, משהו משתנה מבפנים. אי אפשר להישאר אדיש כשעומדים מול הגודל הזה. כן, הגודל הזה הוא מזעזע את כל מה שעד עכשיו בניתי לעצמי. עד עכשיו בניתי לעצמי אי יציב, כי אני הייתי העומד של הכל. זה המחשבה החולנית. אבל כשהחול עומד מול הקודש הוא מזדעזע, כי פתאום הוא צריך לקבל את הערך האמיתי שלו. אז הראייה זו עמידה מול גודל. גודל, דבר שגדול מצד עצמו. אבל אנחנו דיברנו על פגישה עם העניין האלוהי, באופן שכשאדם תופס אותו או מצייר אותו, מתעוררים לעומתו נקודות בנפש שהן מזדהות, הן מקבילות עם העניין האלוקי שאותו אדם מצייר. כלומר, כפי שדיברנו על הידיעה שהחתול יודע את הכלב, שכשהחתול פוגש את הכלב, הכלב אצל החתול זה אותן נקודות של פחד שמתעוררות אצל החתול, ככה החתול יודע את הכלב. כן, זה רק משל לידיעה. והאדם יודע את הוריו ואת מדינתו ואת הטוב ואת הרע, כל דבר שאדם יודע אותו, לא מצד ההגדרה המילונאית שלו, אלא יודע אותו בדעת, פירושו של דבר שכשהוא מתבונן בו, מתעוררות אצלו בנפש הנקודות המקבילות שמזדהות עם העניין שבו הוא עוסק. אז ככה, כשהוא יודע את אביו ואת אמו, אז מתעוררות בו התחושות של הביטחון, של האהבה המשפחתית. כשהוא יודע את אשתו, אז מתעוררות בו נקודות וכו' וכו'. כל דבר שאדם יודע, כמו שהרב כותב בעולת הראייה, שהחיים זה מדרגת הדעת שלהם. כפי מה שאדם יודע, כך מדרגת החיים שלו. ואין לו מתכוון שם הרב, כפי המחשבות התיאורטיות זו מדרגת החיים. לא. כלומר, כפי המחשבות שאדם יודע, כי מה שאדם יודע בדעת, ככה מסתדרים ומתעוררים נקודות החיים שבו. למשל, אם אדם, הציר שעליו סובבים החיים הדתיים שלו, זו קנאות. כי מתוך שהוא דתי, הוא קנאי גדול. ומסתכל בעין ביקורתית וזעומה ביחס לעולם. העולם החילוני, העולם החומרני. למה זה? למה זה ציר מרכזי? בגלל שהוא תופס את העניין האלוהי באופן כזה. את העניין האלוקי הוא תופס באופן שמתייחס אל העולם בעין של זעם. כך הוא יודע את העניין האלוקי. לכן כל פעם שהוא הולך להידבק באלוקים, אז איזו נקודות מתעוררות אצלו? הנקודות של הקנאות, הנקודות של הביקורת, הנקודות של הזעם. כי זו דעת באמת. דעת אלוקים, פירושו של דבר, שהאופן שאני מצייר את העניין האלוקי, זה האופן שבו אני יודע את עצמי. או שהנקודות שמקבילות אל הציור המיוחד שאני מצייר, מתעוררות בשעה שאני עוסק בו. כן? זה לא יחס אדיש. אם אדם עוסק בעניין האלוהי באופן אדיש, בשכל, זה לא דעת. דעת זה, כפי שאנחנו למדנו, חיבור של השכל והרצון. שבשעה שאדם משכיל את הדבר, הרצון שלו מתעורר, הנפש שלו, החיוניות שלו מתעוררת. אז אם הכותב, הציר שעליו סובבים החיים הדתיים שלו זו קנאות, אפשר לאפיין את החיים שלו בקנאות. זה בגלל שכך הציור שלו את העניין האלוקי. ואם הוא תופס את העניין האלוקי כמקור האהבה, מקור הטוב, מקור השלמות, מקור הטוב, אז איפה זה יצא אל הפועל? גם הוא, הנקודות שהתעוררו בו כשהוא יעסוק בעניין האלוהי, זה נקודות ההטבה, האהבה. איך אומר רבנו בשיחות? אברהם אבינו היה אוהב את המקום, אוהב את הבריות. אומר רבנו באחד המקומות בשיחות, איך אוהב את המקום? בזה שאוהב את הבריות. מה זה אהבת השם? אהבת השם מה הכוונה? לחבק אותו, לנשק אותו, לאהוב אותו, מה הכוונה? הכוונה היא אהבת השם פירושו של דבר, שכשאדם עוסק בעניין האלוקי, מתעורר אצלו אהבה. נקודות האהבה שבנפש מתעוררות. מה זה אהבה שבנפש? צריך ללמוד את זה. אז זה כולל עין טובה, וסימפתיה, הרבנו מעריך בשיחות. סימפתיה, ועין טובה, וחיבור, והתקללות, ושלישתלמות, כל אלה כלולים באהבה. אבל מה פירוש אהבת השם? פירוש אהבת השם שאדם יודע את השם מצד מה שהוא מיטיב, ואוהב אותנו, ממלא אותנו. ולכן אהבת המקום מופיעה באהבת הבריות. זה לא שהוא אוהב את המקום, מתוך זה שהוא אוהב את המקום, אז גם הוא אוהב את הבריות, מתוך שני דברים. לא, אלא אוהב את אהבת השם פירושו של דבר, שאדם יודע אותו מצד האהבה. מה הכוונה יודע אותו מצד האהבה? שכשאדם מעיין, נפגש עם הציור האלוקי, איזו נקודות בנפש מקבילות לזה? איזה נקודות בנפש מתעוררות? למה אני אומר מקבילות? הן מקבילות כי בנפש זה מופיע בשפה של רצון, ובעיון שלו זה מופיע בשפה של שכל, של אמת. הוא עוסק בשכל בעניין האלוקי, אבל איזה נקודות ברצון שלו מתעוררות? אהבה. זה מה שמתורה. זה סימן שהוא תופס את אלוקים באהבה. תופס את אלוקים כמקור אהבה, כמקור הטוב. אבל אם הוא תופס את אלוקים לא בצד שמחיה את העולם, ממלא את העולם, אלא בצד שעומד לאומת העולם, בצד שכשהעולם עומד לאומתו, הוא נחרד, הוא מזדעזע, הוא מתקטן, לא מקבל ערך, מתבטל ערך, אם כך הוא תופס את העניין האלוקי, אז גם כשהוא יפנה אליך, אם הוא יפנה באופן מרוחה. כי כך זו הנקודות שמתעוררות עצמו. לכן, היחס הזה, כלומר, כשאנחנו עוסקים בעניין האלוהי, במובן איך שהוא מחיה, מאיר, מדריך, מתגלה בעם ישראל, מתגלה בחוכמת הבריאה, כשאנחנו עוסקים במה שדברו מתגלה בנו, מחיה אותנו, ממלא אותנו, כיוון שאנחנו הולכים, כשאנחנו הולכים ללמוד את זה בדעת, להשלים את זה בדעת, אז גם הרצון שבנו, החיים שבנו, נקודות הנפש שבנו, מתעוררות לפי הערך הזה. זה נוגע מאוד חשובה. כי כשתזהו את הכותב, את הציר, שעליו נסובים החיים הדתיים של האדם, זה סימן שזה מדרגת דעת אלוקים שלו. כיוון שדעת אלוקים שבו זו המחשבה הראשית מכל המחשבות, אז זה ערך החיים שלו בכלל. החיים שלו יכולים ללבוש צורה שחורה, מבקרת, פסימית, מלאת זן, והכל נובע מזה שהציור האלוקי שלו הוא כזה. אז כשאנחנו מתבוננים בעניין האלוקי מצד היותו כנשמה לגוף, כלומר מצד היותו מחיה וממלא את העולם אור קיום והפרחה, ואנחנו מזהים את החוכמה האלוקית המתגלה בבריאה, ואת רצון השם המתגלה במהלך הגאולה, ואת ההופעה האלוקית המתגלה בעם ישראל, ובארץ ישראל, ובבחירה האלוקית בישראל, וכו' וכו'. במה שאנחנו מגדלים את היחס האלוקי אל העולם בתור מחיה וממלא, כשאנחנו הולכים להשלים את זה בדעת, זה בונה בנו בנפש אהבה, אהבה והטרה. לכן, אם תזכרו את הפסוק שאנחנו מייסדים עליו את לימודינו, כן? בזאת יתעלה למתעלל, כי אם אשכל והרגיע אותי, כי אני השם עושה חסד, משפט וצדקה בארץ. זה בדיוק הדין הזה. חסד, משפט וצדקה. במה שהקדוש ברוך הוא עושה חסד, משפט וצדקה בארץ, בזה אנחנו צריכים לדעת אותו. ואולי זה מקביל לממלא אור קיום והפרחה, באיזה דרך. הרב מדבר על זה בהמשך. כבר הזכרנו אולי ש... שלושת הפסקאות הראשונות הן מקבילות לאור קיום והפרחה, וזה הרב בדיוק הזה, פסקה הראשונה מבארת מה שדבור הוא ממלא את העולם. אור, דרך ישראל כמובן, קיום זה פסקה ב' וג' שייך להפרחה, לשכלול החיים, כוח היצירי. אז כשאנחנו עוסקים בעניין האלוקי כביכול בהגדרה מילונאית שלו, מה זה אלוקים כשל עצמו, מה זה יכול לבנות בנו, כן, אם אנחנו לא מגשימים, אנחנו משתמשים בתארים שונים, זה יראה. כלומר, לעמוד מול הגודל, להזדעזע. אבל היראה לבד, בלי אהבה, היא ממלאת את הנפש מרירות הזדעזעות. שני ביטויים. הביטוי, הזדעזעות, מופיע במדרש הפרשת בחוקותיי. שם כתוב, והתהלכתי בתוככם, חלק מן הברכות. לקראת סוף הברכות כתוב, התהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלוהים. זה בויקרא כ"ו י"ב. אומר המדרש, והתהלכתי בתוככם, אטייל עמכם בגן עדן, יכול, ולא תהיו מזדעזעים ממני. יכול, לא תהיו יראים ממני. תלמוד לומר, והייתי לכם לאלוהים. עכשיו בואו נראה את המדרש. מה הכוונה שהקדוש ברוך הוא מתהלך בתוכנו? אטייל עמכם בגן עדן ולא תהיו מזדעזעים ממני. זה ביטוי למה שהיחס האלוהי מבורר לנו באהבה בלא יראה. כלומר, בלא יראה נטולה מאהבה. יש מדרגה של יראה שהיא נטולה מאהבה, זה תזדעזעו ממני. ואז החיים, במקום להתייצב, במקום להבריא, מה קורה להם? מזדעזעים, מתערערים. כשאתה מכניס את המושג האלוהי למי שבנה לעצמו תפיסה חולינית, כן? כשהוא נפגש עם המושג הזה, מה זה קודם כל עושה לעולם המושגים שלו? מפרק אותו, מזעזע אותו. זה כמו מי שבנה את כל העולם באופן מיניאטורי, ופתאום הוא פוגש את העומד האמיתי שעל פי הוא צריך לעמוד על זו. אז כשאתה מכניס לתוך תפיסה חולינית את העניין האלוהי, זה גורם זעזוע. והזעזוע הזה, אומר הרב, זה אחת מהסיבות הראשיות למה האנשים לא מוכנים לקבל עצמו מלכות שמיים. בגלל שהזעזוע הזה, את מה הוא מזעזע? את החיים. לא בגלל הגיים שלו, זה גם בעיה. אבל למה שהוא מזעזע את החיים, הוא מפרק אותם. כי בתפיסה החולינית, האדם הוא אלוהים, כלומר האדם הוא העומד של הכל, וכשהוא עומד מול הגודל, מול הגודל האמיתי, שזה עניין שלא הוא יכול לתת לו ערך, אלא לדבר שהוא נותן ללא ערך, הוא ימלא לכל העולם, כלומר העניין האלוקי הוא נותן לו ערך, זה מזעזע אותו. אבל כשלומדים את היחס האלוהי מצד שהוא ממלא את העולם אור קיום והפכה, מצד אהבה, אז היחס הזה הוא בחז"ל מופיע, אטייל עמכם בגן עדן. מציאות נשמתית. ולא תהיו מזדעזעים, אם יכול להיות תהיו יראים ממני, תלמוד אומר, לא הייתי לכם אלו. זאת אומרת, באהבה לא נשבט את העירה, אלא היא מתעלה העירה. מתעלה העירה. כי בעוד שלפעמים, בספר ויקרא, איך מופיע ביטוי של עירה, אני, השם אלוקיכם. בתור אני, ולא אתם, כאן והייתי לכם לאלוהים. העירה שבאה אחרי האהבה, זה יראה עילאה, יראה עליונה, יראה שלא משביטה את האהבה ולא צוררת את האהבה, אלא כמו שאנחנו דיברנו, שתחבו לשם בהדרת קודש, שמתוך הדרת קודש, מתוך מה שאנחנו רואים את היחס, מתוך זה אנחנו יודעים שיש דבר שהוא הרבה יותר ממה שאנחנו מבינים, הרבה יותר ממה שמתייחס אלינו, שהוא המקור לכל, זה והייתי לכם לאלוהים. אז והתהלכתי בתוככם, והייתי לכם לאלוהים. זה, אטייל עמכם בגן עדן ולא תזדעזעו ממני, אבל והייתי לכם לאלוהים. שזה היראה של למעלה מן האהבה. הביטוי השני ששאר ליראה שהיא בלי אהבה, זה מרירות. Okay. מתי? מרירות, כמובן, לעומת מה היא עומד פה פוסקה, לעומת מתיקות. מרירות, מסביר הרב, בעין היה שבת, ב', עמוד 202, שפסקה מאוד חשובה. כן, okay. צרור, המור, דודי, לי, בין שדי אלים. אפילו בשעה שמיצר ומימר דודי. דודי לי. כשהמושג האלוהי, כשהעיניים האלוהי מופיע באופן שהחיים לא נבנים ממנו, בגלל תפיסה לא נכונה של העניין האלוהי, או בגלל שהחיים לא מוכשרים לעניין האלוהי. כן? אז לא מתעוררות לעומתו. כן? כשהאדם עוסק בעניין האלוהי, לא מתעוררות לעומתו. הנקודות הטובות בנפק שהן כבר מזוהמות, מקוטנות, נסחפו, נדחפו. כן? אז העניין האלוהי מופיע בתור דבר מימר, כן? לעומת המתיקות, שהיא מתוקים מדבש ונוף וצופים, נאמר על דברי תורה. לעומת זה העניין האלוהי נהפך להיות דבר מימר. אז פה מסביר הרב, וכאן מסביר שם את זה בעין היה שבת, שבמצב שמופיע יראה בלי אהבה, כשאדם עומד מול העניין האלוקי, אבל לא באופן שהעניין האלוהי מחיה אותו, ממלא אותו, מחיה את העולם, ממלא את העולם, אז העניין האלוהי מופיע במרירות, הזדעזעות. מרירות מצד השייכות הנפשית, והזדעזעות מצד מה שהולך ומזעזע את העולם, את כל מעמד החיים. אבל כשהיחס הזה, כשהוא מתמלא בלב ונפש, כלומר, כשהחיים מתמלאים ממנו, כשהרצון מתמלא ממנו, איזה? יחס הנשמה אל הגוף, היחס האלוהי אל העולם, כשהוא מתמלא בלב ונפש, הוא ממלא אותם אהבה יותר מהירה. לא כתוב שלא ממלא עירה. היחס הזה הוא בונה אהבה יותר מהירה. העירה היא תמיד מופיעה בתור דבר נשלם מתוך אהבה, כמו אברהם אבינו שלי. זרע אברהם אבי, אברהם אבינו, אצלו התגלה החידוש של אהבת השם. אבל בירם, כתוב בגמרא, שאברהם אבינו לא היה אדם שקראו אדון לקדוש ברוך הוא, שבא אברהם אבינו וקרא אדון. אדון, זה שם של יראה, נכון? אדנות. דווקא זה אברהם אבי, אברהם אבינו נקרא זרע אברהם אבי, אברהם אבינו חידש אהבת השם. הרמב"ם אומר, בהלכות תשובה, שמצווה לכל אדם להיות עובד השם מאהבה, כמו אברהם אבינו. אז אברהם אבינו נקרא זרע אברהם אבי. אז זה יכול להיות שאברהם חירש את הקריאה הזו. ואיר הרב שהמובן האמיתי של יראה היא לא נראה משעבדת, מנוכרת, כופה, אלימה. מי שתופס את העניין האלוהי כמציאות שהיא אלימה ביחס לחיים, זה מה שגורם לו שכל התפיסה הדתית שלו, איזה כוחות בנפש היא תמנה בו, תפיסה אלימה, תפיסה כוחנית, אלימה, זועמת. כי כך הוא תופס את העניין האלוהי, זה דבר פשוט מאוד. זה דעת. אף אדם לא נמלט מזה. כל אדם, אם הוא לא פילוסוף עליון, כל אדם, העניין האלוהי אצלו הוא בדעת. וכפי מה שאדם יודע אותו, ככה נבנית הנפש שלו. כפי מה שאדם יודע את זה בספר, ככה נבנה הרצון, כי זה בדיוק דעת. ואז אותן נקודות בנפש שמתעוררות לאומת הציור, הן מסמנות מה הציור. אז אומר הרב, יראה לבד בלי אהבה, זה בונה אל זר ומנוקה. יראה עם אהבה, זו היראה עליונה. זה נקראת יראה עילאה, יראה עליונה. כמו אברהם אבינו, שאחרי כל מה שהוא קורה בשם השם, מלא אהבה. כן, מה זה קורה בשם השם? כמו שהסברנו, מתוך שהוא עומד מול העניין האלוהי, יש לו המון מה להגיד על החיים, כי כך הוא תופס את העניין האלוהי בתור הדבר המחיה. לכן מה זה מעורר באברהם אבינו? את הכוחות להחיה, כפי שאנחנו נלמד בפסקה הבאה, שכל ההטבה המוסרית של אדם, זה שאדם מגביר את הצד המיטיב שלו, הצד שצורך טוב, כן? זה כל אדם. כל אדם הוא צורך טוב. הוא רוצה שייטיבו עמו, כן? שיעשו את רצונו. תוך התפיסה, שאם יעשו את רצונו, הוא יהיה מאושר. כן? זו תפיסה חומרנית. למה אדם שרק מקבל לא נהיה מאושר? למה ילד שכל הזמן נותנים לו לא נהיה מאושר? בגלל שהוא לא חומרני. צמח, רק תיתן לו, הוא יצא. כל בעל חיים רק תיטיב עמו, הוא יהיה בעל חיים. אבל אדם רק תיטיב עמו, אם הוא לא ייטיב, הוא לא יהיה מאושר. אולי יהנה, אבל הוא לא יהיה מאושר. הנאה זה דבר רגעי. עושר זה מצב מתמיד. אדם לא יכול להיות מאושר, אלא אם כן הצד הרוחני שלו יוצא לפועל. הצד הרוחני שלו יוצא באהבה, ביצירה. כמו שאומר הרב, הפסקה היא בעבורות הקודש, על כעס היצירה. שאדם מתמלא כעס ושהוא לא יוצר. כי אדם הוא צד רוחני, והצד הרוחני הזה מתגלה במה שאדם מיטיב. אז אם האדם מגביר את הצד הרוחני שבו על הצד החומרני, על הצד הגופני, זאת אומרת, יותר ממה שהוא עסוק בטובתו שלו על חשבונם של אחרים, הוא עסוק בטובתם של אחרים על חשבונו. אז בזה הוא מגביר את הופעת הנשמה שבו, כי זו תכונתה של הנשמה. ושוב, לא נשמה וגוף בתור שני חלקים, כן, שהוכנסו אחד לתור השני. נשמה וגוף זה שני צדדים בחיים. בחיים מופיעים באופן אורגני, חי, מחובר. נשמה זה הצד המחיה, והגוף זה הצד המתחיה. בחיים הצד המחיה והצד המתחיה מרכיבים ביחד את החיים. נשמה וגוף זה לא מושגים ספיריטואליים רוחניים שנגרו והרכיב אותם ביחד, כמו שנראה כאילו במדרשים. אז יש לזה צד כזה, כתוב. שכשבור לקח עפר מן אדמה, והיפר ועבר נשמתכם. עכשיו זה מופיע שני הצדים האלה מחוברים בחיים. והשאלה איזה צד יכריע בחיים, האם צד המיטיב, שהוא מנובלות הנשמה, כמו שאנחנו עוד נראה את זה, זה שאנחנו בפסקה הבאה, הצד המוסרי, הצד המיטיב, או הצד שדורש הטבה. שאז בזה אדם שווה לכל הטבע, כל הצד הבהמי שבאדם, שבהמית שבאדם, נכון. אבל מתוך מה אדם צריך להגביר את ההטבה? מתוך שהוא תופס ככה את העניין האלוהי. אם האדם תופס את העניין האלוהי, אם הציור שלו את העניין האלוהי, זה מצד משהו מיטיב לעולם. אז לאום הזה התעוררו אצלו נקודות שמיטיבות. נקודות שמחיות, זה הנקודות שיחריב את ציור החיים שלו. אבל אם יהיה באדם יראה בלי אהבה, אז זה ימלא את אדם מרירות, הזדעזעות. לעומת הבינה יותר שלמה ומתוקה, שהיא מיטיבה עם החיים ומרבה אותה. כמו שדיבר. כן.
זה שייך לזמנים מסוימים?
זה שייך ודאי.
לא, אדם צד טוב הדבורה, אחד הפרקים אומר שם, שיש שם החלוקה, איזה זמנים מסוימים שהם אדם צריך באמת לדבר כמו ג' מידות, אבל איזה זמנים שלא צריך, אז הזמנים מסוימים שצריך לנוג בהם ככה.
כן, אז יש גם זמנים אובייקטיביים, ויש גם הרב, הרב קודם, יש גם זמנים סובייקטיביים, למשל, יש באדם חליפות חיי הרוח, לפעמים אדם הוא עצוב. אז העניין האלוהי מופיע ברחבת החיים. אז בזמן שאדם עצור, חלש, אז צריך לעבור לשבר את מידותיו הרעות. אז הוא צריך לתפוס את עצמו בצד שאותו צריך לייסר, לשבר. לעומת הצדים שאדם שמח. כן, סימן שנשמתו מירה בגבו. אז צריך אדם לזהות עצמו עם הטוב. אבל הוא אומר, יש זמנים כאלה.
לתפוס את הגל כל פעם.
כן, אז יש בזה זמנים אובייקטיביים. יש בזה זמנים סובייקטיביים, כמו ימי חול ושבת. כן?
שאז אם האדם לכאורה עצור, צריך לעצור אותו.
כן, אבל זה בדיוק. שבת זה זמן של אהבה. כן? כמו ינוחו בו באהבה ורצון. כן? מצד שני זה כזמן של יראה. יראה עליונה, כי כתוב יראת שבת על עם הארץ. נכון? אז כתוב בספרים ששבת זה שייך לה. בראשית, זה ירא שבת, אותיות ירא שבת, כמו שהם פנימיים, זה לא יודע בדיוק, אבל זה שייך לעירה עילה, לעירה העליונה, בדיוק. כי דווקא בזמן שמופיעה אהבה, אז מופיעה עירה יותר עליונה, שאפילו על עם הארץ מופיעה עירה. כן? זה עירה יותר עליונה. כן? אבל מכל מקום, יש בזה גם חלוקה של זמנים אובייקטיביים, וגם חלוקה לפי חליפות חיי הרוח. כן? שבאדם יש צד לפעמים שנשמתו מהירה בקרבו, ואז הוא מופיע בשמחה. שהוא עזוב מן הנשמה, הנשמה לא מהירה בקרבו, ואז הוא עצוב. אז זה שלב שבו הוא צריך להתייחס לגופו.
העניין של העירה, זה שייך לשייך את זה לעירת העוני של
אדם. או, כן, ודאי. כן, זה קשור. זה קשור. כל היראות מסוג היראה שאני מדבר, כמו שאדם עומד מול הגוף, זה מזעזע אותו. השאלה עכשיו, מה מזעזע אותו? כן, מזעזע אותו. הוא מידה מול גודל, כמו אדם נפגש עם אדם גדול. אדם עומד מול הרם. זה מזעזע אותו. לא מזעזע אותו, כוונה נורא ואיום. נורא ואיום, הרם! איך אומרים חז"ל, מי זה אפיקורס? מי שמבזה את חברו בפני תלמיד חכם. מה זה אכפת לי שזה לפני תלמיד חכם? אם הוא מבזה שלא בפני תלמיד חכם, אז מה, בפני תלמיד חכם הוא צריך להתנהג אחר? מה זה, אחד בפה ואחד בלב? כן. כן, לא ברור מה שרצגה. הוא אומר שאם אתה עומד בפני תלמיד חכם, ואתה לא מזדעזע, אתה לא משתנה, למרות שאתה היית מבזה אותו בסיטואציה אחרת, אבל עכשיו אתה עומד לפני תלמיד חכם, אתה יכול להתנהג אותו דבר. אם העמידה בפני תלמיד חכם לא מזעזע אותך, זה אפיקורס, אומרים חז"ל. זה גמרא בסנהדרין. ברייתא בסנהדרין, המבזה חברו בפני תלמיד חכם, כאילו יראת תלמיד חכם. יראת תלמיד חכם היא פירושו של דבר, במובן המוסרי הפשוט שכשאתה עומד ליד תלמיד חכם, אתה לא מתנהג רגיל. אתה אומר, זה משהו באווירה. כן? אז זה יכול גם להתגלה בתכונות נמוכות, כן? אתה מצד ליד תלמיד חכם, אז הוא כל הזמן עסוק, מה תלמיד חכם הזה חושב עליי, ואיך יצאתי ממנו, ומה בדיוק אמרתי, ואיך הוא שלא תפוס אותי במילה. אבל זה מתגלה לזה הצד הכללי של יראה. כן? כמובן, זה מופיע יותר, זה יראת הרוממות. כן, הדוגמה הראשונה זה יראת העונש. כן? אתה חושב, הוא עומד לפני תלמיד חכם, של איך אני אצא מזה. יראת הרוממות זה, אני מגש מול גודל. זה מזעזע אותי, אני לא יכול להישאר אדיש מול זה. זה דבר שמגדל אותי, שאני עומד מול גודל כזה. אבל אחרי יראה, יש מקום שיופיע הדבר באהבה. יראה זה עמידה מול גודל. עכשיו אני שייך אל הגודל הזה, אני צומח ממנו. אני עומד מול הגודל הזה, ועכשיו הנקודות הגדולות בנפש הן מתעוררות. אני רוצה להיות כזה. אם אדם אחרי מפגש עם תלמיד חכם, הוא רוצה להיות כזה. Okay? וזה ממלא אותו כוח רצון. אז זה כבר מופיע אהבה. זה אהבה. זה כבר התגלות של אהבה. וכשזה מופיע באמת בחיים, אז זה שמחה. זה מה שאומר הכוזרי. שהדרך בעבודת השם יוסדת על שלושת הכללים הללו, יראה, אהבה ושמחה. מאמר שני נון, ג' י' א', ב' נון וג' י' א'. אומר הרב, ההכרה התרבותית של ההשכלה היותר מתוקנת, הולכתי לשכלל יפה יפה הכרה מתוקה זאת. כי התרבות היא עוסקת לשכלל בתהליכים מקבילים את שני התחומים הללו, את השכלת האמת ואת המוסריות שבחיים. אז ככל שהתרבות מתקדם יותר, משכללת יותר, משתכללת יותר, ככה החיים משתכללים יותר. גם היכולת שלנו להשכיל את האמת, אבל גם לפגוש אותה ולדרוש ממנה את הנפקמינה שלה או את ההמשכה שלה לתוך החיים. זה מהלך אנושי כללי שהוא שייך לרוח האדם. אז רק בפנקס, בפנקס י"ג, פסקה סמך א', הרב מסביר שכשישראל, זה קשור קצת להמשך הפסקה, אבל נאמר את זה פה, אולי נזכיר את זה גם שם, כשעם ישראל מגיע לארץ ישראל, פירושו של דבר, שכל הרעיונות הרוחניים התיאורטיים הולכים עכשיו להופיע במטבע של חיים. מהרב, לכן, כשעם ישראל בא לארץ ישראל, מתגבר הצורך ומתגבר את הדרישה לבנות יחס של אהבה. כי אם העניין האלה יופיע בתור דבר שהוא מתנשא על החיים מלמעלה וצורר אותם, אז תכונת החיים שמתעוררת עכשיו כשחוזרים לארץ ישראל, כן, תצטרך להילחם על עצמה כנגד הקודש. כן? עכשיו הנשמה מתעוררת להופיע הכל במטבע של חיים, שזה צריך הרחבת חיים גדולה. אז אם העניין האלו מופיע בתור דבר שמחיה, נותן משמעות לחיים, דבר שממנו קוראים בשם השם על החיים, בונים ממנו את העולם, את התרבות, את הכלכלה, אז הדבר שמתחברים אליו. אבל אם העניין האלו נתפס בתור גודל שעניינו לזעזע את החיים, כן, להשבית אותם, לצמצם אותם בתור דל דמות של הלכה, כן, לאיים עליהם, להפחיד על אותם, כן, לשתק אותם בנוראותו. אז בגלל שכוח החיים של הנשמה מתעורר עכשיו לפנות דברים כדי להלביש את המושגים בשפה של חיים בארץ, אז אותו כוח יצטרך להילחם על עצמו כנגד מושגי הקודש. לכן אומר הרב, ארץ ישראל מיוחדת לסגולת אהבת השם יתברך, על כן ההדרכה לעם השם בארצו צריכה להיות על פי דרכי האהבה. ואילו הברכה שעל פי יראת העונש איננה עלולה לשא פרי כלל, ומוצאת התנגדות והתגברות מצידי צדדים. נשאר למדרגה הזאת, ושוב אנחנו מסברים למה, כי בשעה שעם ישראל מגיע לארץ ישראל, כמו שהרב מסביר ברכות, בורות ארץ ישראל ובעוד הרבה מקומות, פירושו של דבר שעכשיו הגיע הזמן להלביש את הרעיונות בשפה של חיים. כי כפי שהזכרנו כבר כמה פעמים, עם ישראל מיוחד לא בזה שיש לו תיאוריה חדשה לבאר את יחס אלוקים והעולם. עם ישראל לא מיוחד בתיאוריה שלו. זו שכנגד כל הפילוסופים, שפינוזה ושופנאוור וקינגסלי ופילוסופים ישנים וחדשים, כנגד זה עומד פילוסוף חדש שנקרא עם ישראל. זה לא שיש לנו איזו הסברה טובה. עם ישראל מיוחד בזה שאת האמת שלא מופיע בשפה של חיים, או מה שנקרא בדעת, שההשכלה שלו את אלוקים בונה לו רצון כזה, בחיים כאלה. אז בשביל זה עם ישראל צריך לראות בארץ ישראל, כדי להופיע את כל הרעיונות בשפה של חיים, ולהראות שכשהחיים יונקים מהציור האלוקי אז הם מתרבים, מבריאים, מתרבים, מבריאים, נעשים נעימים יותר, אצילים יותר, עדינים יותר, כדי שיופיע שם אלוקים חיים, כמו שדיברנו בהתחלה. אז לכן, כשעם ישראל חוזר לארץ ישראל, זה מצד שכוח החיים הנשמתי הולך להופיע עכשיו בשפה של חיים. אז איך הוא צריך לפגוש את העניין האלוהי? באהבה. כן, באופן שאוהב את החיים, מיטיב עמה, ממלא אותה. אבל אם הוא תופס אז את העניין האלוהי, פתאום דבר שכשאדם עומד מולו מזדעזע וחושב, ריבונו של עולם, איך אני אצא מזה? כמה זה מטיל עליי צל כבד. כל מה שאני פועל, כן? מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי אישה. אז כוח החיים של האומה, כוח החיים של האומה, לא הפיקורסות, לא הרישות, לא הכפירה, לא הטעות, אלא כוח החיים שבאומה, שאיננו עכשיו לחזור חזרה לחיים כדי לבנות אותם, הוא יתקומם כנגד הקודש. לכן, כשעם ישראל חוזר לארצו, צריכה להתייחד ולהתייסד הדרכה של פי אהבת השם. מה זה הדרכה על פי אהבת השם? לא רק, אלא בכלל, לא בדיוק, ממש דוכנים, אלא שמחי כינות ונבלים וריקודים. לא זה מרק, כמה? לתפוס את העניין אלוהי באופן שהוא מיטיב, באופן שכשאתה תופס אותו, מתעניין בו, עוסק בו, נקודות האהבה וההתאמה שבלב השזל הנשמתי שבך מתעורר לעומתו. ובזה, ובזה אני אסיים, בזה אנחנו פתאום מבינים שמה שהרב אמר, כי יחס הנשמה אל הגוף, זה לא רק משל. אלא כשאדם עוסק בעניין האלוהי של נשמת העולם, איזו נקודה צריכה להתעורר ברצון לעומת האנרגיה? הנקודה של הנשמה. הצד הנשמתי שבאדם הוא מתעורר והוא מתגבר, כשאדם עוסק בעניין האלוהי מצד האהבה. כשאדם עוסק בעניין האלוהי מצד היראה, אז אין בעל אדם בכלל יחד, אין באדם נשמה. הכל קטן לעומת העניין האלוהי הזה. אבל כשאדם עוסק בעניין האלוהי מצד היחס, אז איזה נקודות בנפש מתעוררות לעומתו? הנשמה שבאדם. כי זה הצד המקביל באדם לעניין האלוהי שבעולם. העניין האלוהי אל העולם, אלינו, הנקודה בנפש שמקבילה לו נקראת נשמה. והיא מתגברת כשאדם עוסק בעניין האלוהי. נחזור לזה פעם. מה? הרב אומר, זה מהלך אנושי. ההכרה התרבותית של ההשכלה, זאת אומרת שההשכלה האנושית היא עוסקת בשכלול הרוח. ונוצרת הכרה שלמה שהולכת ומתפתחת. ההכרה של האדם היום את העולם, האופן איך שהוא תופס את העולם, ואת הצורך שלו לבנות את החיים, שונה ממה שהוא חשב פעם. אז היום, הכרה תחדית, במה היא עוסקת? בשכלול האמת ובבניין החיים. וכל זה נועד כדי למצוא את היחס הנכון בין האמת ובין החיים. טוב, נלמד את זה יותר פעם הבאה. כן. כן, זה אנחנו נלמד פעם הבאה. כן, יש את זה במטבע של חיים פרטיים, אני יודע שחיים כלילים.
עכשיו, אבל חייב להיות צדיקים שלה, חייב
שיהיה צדיקים שלה. יראה בטח, יראה זה מרגישים, זה מה שאמרנו. אמרנו, אהבה יותר מיראה, אבל לא שלא יראה. כל העניין שאמרנו, שכל היחס האלוהי הוא בהכרה, אבל מה הוא בונה בפנים הנפש? הערצה, שזה היראה, הפנים. זה היראה.
Да, 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 да